אנחנו נמצאים בשלהי פרק ב' של ספר שמואל א'. אנחנו, השיעור הזה, נעסוק בסוף דבריו של איש האלוהים שבא לאלי והודיע לו את הבשורה שהעונש הראוי, המידה כנגד מידה על מה שקרה, מה שנעשה בחצר המשכן על ידי בניו של אלי ושהוא לא מיכה בהם. והם, מרכז הדברים של האיש האלוהים היו שהכהנים הרגישו את עצמם בעלי הבית. כאילו, הם השתמשו בהלכות של הכהונה לצורך עצמם. במקום להיות משרתי השם ומשרתי ישראל, שנועדו לקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, הם השתמשו, כן, להבריחם, כתובות הביטוי, להבריחם להבריחם מראשית כל מנחת ישראל לעמי. מה שהיה שייך לעם ישראל ולי ולקדוש ברוך הוא, אתם ניחסתם לעצמכם. שזה בעצם שורש החטא הזה של חופני ופנחס ואלי. והקדוש ברוך הוא, המלאך, האיש האלוהים מסיים את דבריו ואומר בפסוק למד ה', והקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני משיחי כל הימים. זאת אומרת, ההחלפה של המשמרות, זה בעצם מה שנאמר פה, שהולכים להחליף את משמרות הכהונה, לכהנו לי, שהוא יהיה כהן שלי, ככה באמת כתוב על אהרון, לכהנו לי, נכון? בפרשת תצווה, בספר שמות. ואתה תקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. תראו את הביטוי, לכהנו לי. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא פה, אני מחפש כהן שיהיה אהרון, כמו אהרון. וחלילה לי לכבד את מבזי, מבזי יקלו. אבל משהו מצמיד את הבחירה הזאת של הכהן למשיחי. הוא ילך, האיש הבא שיחליף אותך, את הבית הזה, את משמרת הכהונה בני אלי, מצאצאי אביתר הכהן, איתמר הכהן, תעבור השושלת חזרה לבני אלעזר, שאגב בסוגריים, זה נושא שעוד צריך לדבר עליו, לא יודע אם היום נספיק לעשות את זה, או כדאי לעשות את זה היום, איך בכלל הגיע אלי להיות כהן גדול? אם הוא מצאצאי איתמר, אז איך עברה השושלת מאלעזר לאיתמר? הרי מי שהחליף את אהרון זה היה אלעזר הכהן. אז בנו צריך להמשיך אחריו, ועוד בנו צריך להמשיך אחריו. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. למה לא נמשכה שושלת אלעזר, והשושלת עברה לאיתמר, ועד אלי? תראי, מישהו אחד צריך להיות הכהן הגדול. מי ימשיך את דרכו? מישהו מבניו. אין סיבה שלא, זאת אומרת, אלא אם כן יש סיבה שלא. פה את רואה את הנסיבות של החלפת המשמרות, אז אנחנו מנסים לנסות להתחיל לתרגם מה המשמעות הדבר שהמשמרת עברה מפנחס ואלעזר אל איתמר. הכהונה הגדולה, זה בעצם החזקת המקדש, זה כאילו, זה ברור שכל כהן עובד, זה לא משנה מאיזה מוצא הוא. אבל דווקא פה רואים שכן, כאילו פה זה אומר, השושלת הזאת של אלי, היא נגדעת מלנהל את המקדש לעתיד, היא תספח אל עבודת הכהנים כדי לעדוות את נפשם, זאת אומרת הם ירגישו את העבודה הם יעשו, אבל כבוד לא יהיה להם מזה, שזה מידה כנגד מידה, במקום לעבוד לקחתם כבוד, וההצמדות עכשיו אל המשיח. פעם ראשונה שהביטוי הזה אני חושב מופיע כך, למשיחי. יפה מאוד. כן, אז בפרק ב', נכון? וירם קרן משיחו. שימו לב שספר שמואל זה ספר שמתחיל לדבר על המשיח. מכאן מתחילים לחלום על המשיח. כן, אגב, הביטוי משיחה מופיע בתורה, הוא מופיע ביחס לכהן. גם כהן משוח מלחמה וגם משחתה אותו לכהנולי וכדומה. ופה מדובר על מלך. איפה אגב התממש ההבטחה הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר, האיש האלוהים אומר לאלי? איפה זה התקיים? לא, הוא דווקא צאצא של, הוא צאצא של אלי. אביתר, אביתר, אחרי ששאול הרג את נוביר הכהנים, אביתר ברח עם אפוד, הגיע לדוד, אבל הוא, אביתר הוא צאצא של אלי, הוא נכד, נין של אלי. איפה התחלפו המשמרות? איפה זה קרה? יפה מאוד. זה קורה כשדוד בורח מפני אבשלום. בואו נציץ שם רגע, ונראה, אולי עוד לפני שנראה את הרגע הזה שם של דוד, המשמרות הכהונה אצל דוד, אביתר היה איתו בכל פעולותיו. הוא הצטרף אליו לבריחה, ודוד אומר, אתה תהיה משמרת בידי, אני אשמור עליך, כמו מי שיבקש אותי, אם אני מבקש אותך, או מי שיבקש אותך, הוא מבקש אותי, ואני משמרת אתה בידי. דוד לא מתכוון לשמור עליו, וכך באמת לאורך כל העניין, הוא היה איתו, וכשדוד העלה את ארון השם מקריית יערים לעיר דוד, עכשיו יש שני מוקדים, יש ארון השם שנמצא בעיר דוד, והמשכן נמצא בגבעון, שלשם שאול העביר את המשכן אחרי שהוא הרג את נוביר הכהנים, והמשמרות הכהונה מחולקות, זאת אומרת אביתר נמצא בירושלים עם ארון השם, הוא ומשפחתו, וצדוק הכהן, שהוא המקביל לאביתר, צדוק הכהן, הוא צאצא של אלעזר, הוא צאצא של פנחס, צדוק הכהן. אגב, איך אני יודע את זה? אני יודע את זה מדברי הימים. לא צריך להמציא שום דבר בתנ"ך, הכל רשום לפנינו. בספר דברי הימים יש את השושלת, השושלת של אלי לא מוזכרת, היא מוזכרת אצלנו רק עד אחימלך ואביתר. שם זה נהנית, אנחנו אחרי זה כבר פחות יודעים. אנחנו יודעים שכנראה ירמיהו הנביא היה מצאצאי אלי, כנראה. הוא היה מהנתות. הנתות היא, שלמה המלך, שהוא מגרש את אביתר, הוא אומר, הנתות לך על שדיך. הוא שולח אותו להנתות. הנתות זה עיר כהנים ששייכת לבני איתמר, והמשפחה של אלי. בדברי הימים א', אנחנו מוצאים את השושלת של בני אלעזר. שם זה מופיע. בדברי הימים א', פרק ו', תכף נראה אם זה מצודק. או ה' או ו', איפה? ו', ו'. מצודקת, פרק ה'. נכון. פרק ה', פסוק כ"ט בדברי הימים א', ובני עמרם אהרון ומשה ומרים, ובני אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר. אלעזר הוליד את פנחס, פנחס הוליד את אבישוע, אבישוע הוליד את בוקי, בוקי הוליד את עוזי, עוזי הוליד את זרחיה, זרחיה הוליד את מריות, מריות הוליד את אמריה, אמריה הוליד את אחיתוב, ואחיתוב הוליד את צדוק. צדוק בן אחיתוב, הנה אנחנו בימי דוד. אגב, אם סופרים את מספר הדורות, יש פה מעט מאוד דורות. באופן יחסי, אם משווים את זה לדורות של, של אלקנה, משפחת אלקנה הלוויים, אז יש שם איזה 5 דורות יותר. יש פער בין הדורות, 5 דורות יותר, זה מלמד משהו, מה שאולי חזל, רמז למה שחזל אמרו, שפנחס חי הרבה מאוד שנים. צמצם קצת את הרשימה. תפס נפח גדול. וממשיכים הלאה, אחימץ, כן, או לצדוק הוליד אחימץ, אחימץ הוא זה שיחד עם הבן של אביתר, ונתן ואחימץ, הם מדווחים לדוד ש... מהתוכניות של אבשלום, ומתחבים שם בבור אצל שימי בן גרה, הוליד את עזריה, עזריה הוליד את יוחנן, יוחנן הוליד את עזריה, הוא אשר קיים בבית אשר בנה שלמה בירושלים. זאת אומרת, הנה מאיזשהו שלט הכהן אשר עומד לפני משיחו של הקדוש ברוך הוא, הנה עזריה שעומד, היה הכהן הגדול בימי שלמה. היולד עזריה את אמריה, ואמריה הוליד את אחיתוב, ואחיתוב הוליד את צדוק, וצדוק הוליד את שלום, שלום, שלום הוליד את חלקיה, וחלקיה הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את שריה, ושריה הוליד את יהוד צדק. ויהוד צדק הוא זה שהכהן שבימיו נחרב הבית. המלך קראו צדקיה, ולכהן הגדול קראו יהוד צדק, ותראו איזה כמה צידוק הדין יש פה בשמות. צדיק הוא השם, כי פי הוא מריתי, חורבן הבית. הכהן שלא הצליח, אחרי שם תראו במדרש, הם מוסרים את המפתחות, אומרים לא, שמרנו על הבית, יצא פיסת יד ולקחה את המפתחות. ויהוא צדק, הלך בגלות השם את יהודה וירושלים ביד נבוכדנצר. כן, יש פה רשימה מדויקת מהולדת אהרון הכהן ועד מעמרם עד יהוא צדק הכהן שיוצא לגלות. ועזרא סופר שהוא כותב את כל זה, כן, בפרספקטיבה היסטורית. אז הנה לנו הרשימה, ופה אנחנו רואים בדיוק שצדוק הוא לא צאצא של אלי, והנה ההתחלפות. לכן זה חשוב לראות את הפסוק הזה קודם, כדי להבין את המשמעות, את גודל המשמעות של המעמד הזה שקורה בספר שמואל ב'. תפתחו רגע בשמואל ב', דפדפו, שמואל ב', פרק י'. י"ז. לא, אפילו עוד לפני זה, ט"ז. פרק ט"ז בשמואל ב'. ואפילו עוד קודם, פרק ט"ו. כן, הלכתי אחורה, י"ז, ט"ו. פרק ט"ו, פסוק, בואו נתחיל מפסוק כ' ב'. כן, דוד בורח בירושלים, הוא אומר לאנשים שלו, בואו נברח מפה, כי אבשלום לא ישאיר אף אחד חי, הוא יהרוג את כולם. וכל הארץ בוכים קול גדול. אני קורא פסוק כ"ג, פרק ט"ו פסוק כ"ג. וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר. זאת אומרת, יוצאים מירושלים, אפשר לדמיין שם את שער האשפות, כן, מאזור הזה של שער האשפות, כולם יוצאים את ירושלים לכיוון נחל קדרון, ומתחילים לנוע לכיוון מזרח, כיוון המדבר. אחר כך דוד כתוב שהוא עולה על הראש, עד הראש, כוונה כנראה לאזור הר הזיתים, אזור של מלון הקשתות היום, מה שנקרא פעם בעבר קונטיננטל, מהאזור הזה, שמשם רואים את ירושלים. והוא עולה, והנה, המלך עובר בנחל קדרון וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר, והנה גם צדוק וכל הלוויים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר, עד תום כל העם לעבור מן העיר. זאת אומרת, מה קורה? על הכהן, איפה אני קורא? נחזור. בספר שמואל ב', פרק ט"ו, פסוק כ"ד. פסוק כ"ד. ומה בעצם מתרחש כאן? הכהנים, באופן טבעי, בלי אפילו לשאול את דוד, הם לא שאלו את דוד, הם באופן טבעי מבינים אם דוד בורח מירושלים ויבוא אבשלום עם כל החוליגנים שלו לעשות שמות בירושלים, להרוג ולרצוח וכפי שהוא עשה, הם מבינים שארון השם לא יכול להישאר פה. את ארון השם צריך לקחת עם דוד. מי שהביא את ארון השם לירושלים הוא האדונים החוקיים שלו. מה זה מחליטים? לצאת עם ארון השם. הוא וכל הלוויים, צדוק יוצא איתם, ואז, וכתוב, יציקו את ארון השם, להציג הכוונה זה להציב, להעמיד, הם מעמידים אותו באיזה מקום, ואביתר עולה. מה פירוש אביתר עולה? הוא מנסה לשאול בקדוש ברוך הוא, לשאול בהורים ותומים, מה לעשות? האם לקחת את ארון השם או לא? דוד לא מוכן לקחת את ארון השם בלי לשאול את הקדוש ברוך הוא. צעד זהיר ונבון. לא שולחים יד על ארון השם, זה לא רכוש פרטי. ויומר המלך לצדוק. כן, ותשימו לב שהם מציקים את ארון האלוהים, הוא לא זז, הם לא לוקחים אותו. ויעל אביתר אטום כל העם לעבור מן העיר. כולם יוצאים מן העיר, ארון השם הוא הדבר האחרון. ואביתר מנסה כל הזמן לקבל תשובה, ואין תשובה. ואז אומר דוד לצדוק, ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני והשיבני, והיראני אותו ואת נווהו. נווהו כוונה ביתו, בית המקדש, שדוד חולם לבנות. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. זאת אומרת, דוד לא מחכה יותר לתשובה של הקדוש ברוך הוא, הוא מבין את המסר, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו, אין תשובה, אביתר לא מצליח, ואז הוא מחליט להחזיר את ארון השם. אני לא אקח את ארון השם אם אני לא אקבל הוראה מפורשת מהקדוש ברוך הוא. וכיוון שאין הוראה מפורשת מהקדוש ברוך הוא, קח את ארון השם איתך, הוא אומר לצדוק, תחזיר אותו. ואחרי שהוא אומר לו להחזיר אותו, ויאמר המלך אל צדוק הכהן, הרואה אתה? שובה העיר בשלום, ואחימץ בנך ויונתן בן אביתר, שני בניכם איתכם. ראו אני מתמאמה וכו וכו וכו. עכשיו מה הוא חוזר ואומר לו, הרואה אתה? כן? שמים לב, דוד שואל אותו, הרואה אותה? באורים ותומים. הנה אתה רואה שהנה, עכשיו כשדוד החליט בעצמו להשאיר את ארון האלוהים, צדוק הכהן, האורים ותומים שעליו, מראים שזה צעד נכון. יש איזה אולי אבן של יהודה פתאום מהבהבת או משהו כזה. הרואה אתה? הנה אתה רואה, זה שאלה רטורית. כאילו אתה רואה, והנה אתה רואה שאני צודק. וזה הרגע שבו הובן הדבר שצדוק יחליף את אביתר. עכשיו תראו, זה דבר מדהים. הוא מבני אלעזר, צדוק הוא מבני אלעזר, כן. עד עכשיו מי שבעצם היה הכהן הראשי של דוד המלך זה היה אביתר. אביתר היה איתו, הוא הבטיח לו שהוא ישמור עליו, הוא זה ששאל לו באורים ותומים עד עכשיו, בכל מקום שדוד שאל באורים ותומים, זה היה דרך אביתר. והוא ראה, עד היום הוא ראה יפה, הוא ראה. לא צריך לשאול אותו, הרואה אתה, הוא ראה. נתן לדוד תשובות נכונות, כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא הראה לו. והחילוף הזה נעשה פה. זאת אומרת, מה שנאמר בפרק ב' שקראנו זה אתה, בשמואל א', שהוא יעמוד לפני משיחי, לא מהשושלת שלך, אומר איש האלוהים לאלי, לא מהשושלת שלך, הוא יעמוד לפני משיחי כל הימים. עכשיו תראו מתי הקדוש ברוך הוא בוחר לעשות את זה, הרי הכל פתוח לפניו. כל יום קשר להחלפת משמרות כהונה. למה דווקא עכשיו? פה זה נשיקה לדוד המלך. אין דוגמה יותר טובה מזה שהקדוש ברוך הוא, יש כזה סיפור שרב שלמה קרליבך, מספר, סיפור מאוד יפה שלו, שהוא הגיע לזה בית כנסת, ואז, הוא קורא לזה החזן העיוור. והיה שם איזה חזן, הוא הגיע קצת מאוחר, רב שלהם, יש לו עניינים, האדם עם זמנים, מעל הזמן, הוא הגיע לבית כנסת והוא רואה שיש איזה חזן שמתפלל וכל צרוד ולא, ומזייף. הוא אומר, אני מה זה קטרגתי ומה זה, חשבתי על המחשבות רעות. אמרתי, בטח הוא זה איש עשיר, או שהחותן שלו עשיר, והוא קנה את, את הזכות להיות חזן. וככה, ממש ככה, התלבטתי בכלל להיכנס לבית הכנסת או לעמוד בחוץ, לא להתפלל איתם בכלל, כי זה לא חזנות, זה לא שום דבר, ועוד רב שלמה הוא רגיש לווקליות ולמוזיקה טובה, ופתאום שזה חזן שלא לא מדייק ולא כל מיני זיוף אחד גדול. ואז כשהייתה הוצאת ספר תורה, הוא מספר, שמתי לב שאנשים עוזרים לו ללכת, הוא לא הולך לבד. אז שאלתי את זה שעומד לידי, למה עוזרים לו? אז שאלו אותי, מה, אתה לא יודע מי זה? הוא אומר, לא. הוא אומר, זה החזן העיוור מלנברג, מלמברג. שהנאצים התעללו בו ועברו אותו והקהילה ביקשה ממנו שהוא יהיה חזן. הוא אמר להם, אני כבר אין לי קול, וכבר אני שכחתי את כל התפילות, וכל מה שעברתי, מחיי, לא מתאים. ובכל זאת התעקשנו, ככה הוא אומר לו, התעקשנו שהוא יהיה חזן. הוא הסכים. התפילה האחרונה שלו. ואני, הוא אומר, שלמה קרלי, הוא עובד את זה באנגלית, הוא מספר את זה באנגלית, הוא אומר, Where is them eyes? איפה העיניים שלי? אני הייתי עיוור. מה, איך לא יכולתי להרגיש בכלל שזה החזן העיוור מלמברג עם כל מה שהוא עבר בשואה ואני ככה זלזלתי בו. ואז הוא סיפר שכשהוא עבר לידו עם הספר תורה, כלומר במקום לנשק את הספר תורה, נשקתי את היד של החזן. ואז החזן שאל את האנשים שמלווים אותו, Who kissed my hand? מי נשק את ידי? ואז אמרו לו, זה רב שלמה קרליבך, שלמה לקרליבך. והוא מספר שם שהוא הפנה את עיניו העברות אליי, ואמר, היי, שלמה לי, I love your ניגונים, אני אוהב את הניגונים שלך. הוא אמר, שלמה קרליבך, הנה, כשהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם סתירה, מוסר פנימי, זה ככה ימים נוראים, אחר כך הוא נותן נשיקה, נותן חיבוק. הוא אומר, אני אוהב את הניגונים שלך. אני אומר, זה בדיוק הקדוש ברוך הוא עם דוד המלך. אבל בגדול, תראו כמה זה גדול. מילא, נו, אני אוהב את הניגונים, בסדר. גם אפשר למד זכות על עצמך, שלא ידעת מי זה. באמת, היה אפשר מקום לחשוב שהחזן הוא סתם איזה מוקיון שקונה את החזנות בכסף. אבל אצל דוד המלך זה ממש, סתירה זה סתירה, ונשיקה וחיבוק זה נשיקה וחיבוק. שהרי ההבטחה, זאת אומרת, כשדוד המלך רואה את המשמעות של מה שכתוב פה, שהוא רואה את המשמעות של מה שאמר איש האלוהים לאלקנה, שהוא אומר לו, יבחר איש כלבבי, נכון? בוא נקרא את זה עוד פעם בפנים, ושמואל א' פרק א', פרק ב', והקימותי לי כהן נאמן כאשר בלבבי, בפסוק למד ה', בפרק ב' בשמואל א', ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. זאת אומרת, במקום שבו דוד אומר לקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, אני לא אהיה, ואם הוא ירצה בי, אז אני אראה אותו ואת נווהו, אומר לו הקדוש ברוך הוא בתשובה, אתה חושש שאתה לא תהיה אצלי, שאני מעיף אותך, זהו, לנצח. פה ברגע הזה התקיים ההבטחה שיתהלך לפני משיחי. אז מי זה משיחי? אם דוד עושה את ההחלפה הזאת, עכשיו נעשה את ההחלפה, אז לא דוד עושה את ההחלפה. הסיבות עשו את ההחלפה, שדוד אומר, אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי. הוא אומר לו, לא, 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 בוא, 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 חבודי לי, אתה משיחי, אל תדאג. אתה חוטף סתירת לחי, אבל אתה עדיין משיח שלי. ואתה תחזור לפה ויהיה בסדר. כן.
אנשים שזה קורה
באותה סיטואציה
של ולא
הצבא
אביב
מימר, כאילו גם דוד. יפה מאוד, יפה מאוד. יש פה קשר באמת מיוחד במינו, לזה ששם זה עניין של חינוך בנים, ופה זה עניין של חינוך בנים. כן, גם פה זה דוד שלא לא מיכה בו ולא... אומנם לא הצבא אביב מימר, זה אדוניה. זה אדוניה. אגב, גם שם הפירוש שלי על הלא הצבא אביב מימר של אדוניה, זה לא בדומה ל... זה בניגוד, אני חושב, לאלי. ולא הצבוע אביב מימיו, כוונה לא היה צריך. זאת אומרת, זה לא שדוד התרשל, אלא באמת הוא היה ילד מושלם. ופתאום הילד המושלם הזה, הוא עושה לך סיבוב מאחורי הגב. אבשלום היה כתוב, הוא טוב תואר, אותו ילדה, הוא גינב את לב העם. אבל אני חושב שהדיוק הזה שעשית, שיש פה באמת איזו הגבלה בין אבות ובנים, שתמיד אני אומר לכל פעם שאני צריך לתת איזו עבודה מסיבית, מי שרוצה לקחת ולעשות עבודה סמסטריאלית, אוניברסיטאית, בתנ"ך, אז תמיד אני אומר, המלצה חמה, יחסי אבות ובנים בספר שמואל. וזה באמת דבר מדהים. לראות כמה שזה זה, זה הנושא, ממש, אבות ובנים. אז כן, הנה החיבוק, החיבוק של הקדוש ברוך הוא, שהפסוק הזה שאיש האלוקים אומר, אגב, תשאלו למה? למה עכשיו מצד הקדוש ברוך הוא כאילו שומר את זה לאיזה רגע משיחי שכזה? אם תסתכלו, מה רגע ההחלפה של דוד ואבשלום? ותשימו לב שלמלך ולכהנים יש את אותה בעיה בדיוק. למי אתה פועל? הרי אבשלום הוא כולו רמאות אחת גדולה. הוא רוצה את המלוכה לעצמו. הוא בא מאיצטלה של דוד, הרי למה זה העונש של דוד על חטא בת שבע? כי יש צד, בחילול השם של החטא של דוד בבת שבע, יש צד להגיד שהוא פעל לשם עצמו. ראית את אשת חברך, סילקת את אוריה ולקחת אותה לא, לך לאישה. לקחת אותה לך לאישה. עשית בשביל עצמך. נכון, אנחנו יודעים שדוד המלך, כוונתו הייתה לשם שמיים, והוא ראה את שלמה המלך נולד ממנו, וזה זה בן שיבנה, ואכן הוא צדק, הבן הזה בנה. אבל הצד הזה שחילו לשם, שהבריות אומרות, נו, כמו גריבלדי, האיטלקי, יש סיפור כזה, ספר כזה על גריבלדי, שלקח איזו אישה של אשתי של איזה מישהו, חטף אותה והתחתן איתה, אז גם דוד המלך הוא כזה, עוד איזה מנהיג כזה שעושה מה שליבו חפץ. על הצד הזה היה צריך לברר שדוד יגיד את המשפט הזה. המשפט שאם הקדוש ברוך הוא לא רוצה בי, אני לא אהיה פה. אני לא נמצא פה בשביל עצמי. וכשדוד אומר את המשפט הזה, הנה האפשרות לכפר. ולכן הכפרה היא בדיוק במקום הזה. אתם כהנים שלקחתם את הכהונה לעצמכם, שם זה יתחלף. כשהמלך יגיד כזה משפט, אני נמצא פה לא בשביל עצמי, אלא אני בשביל הקדוש ברוך הוא, אז גם משמרות הכהונה יתחלפו. יהיה פה כהן שהוא כלבבי, זה נקרא כלבבי, זה נקרא בנפשי יעשה. למה אתה פועל? בשביל מי אתה פועל? בשם מי ולשם מי? זה הנקודה. זהו, סיימנו בעצם בזה, אני רוצה לסיים בנקודה הזאת. בואו נעבור לפרק ג'. כן? נתחיל כמה הערות בפרק ג'. פרק ג' הוא למעשה המהפך הגדול. פה זה מתחיל. עד עכשיו הכל צמח, פרח, הוציא ענפים, אל הפרחים, פרפרים יפים פרפרו לנו פה, למדנו פה כל מיני דברים נחמדים. הכל היה בשביל הרגעים האלה. וזה מזעזע לחשוב שהנבואה הראשונה של שמואל הנביא, אני קורא לזה נבואת חיסול. זה נבואת חיסול. ובואו נראה איך זה עובד. בואו נתחיל לקרוא ביחד. והנער שמואל משרת את אדוני לפני אלי, ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. ויהי ביום ההוא, ואלי שוכב במקומו, ועיניו החלו חהות, לא יוכל לראות. ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל אדוני, אשר שם ארון אלוהים. כן, תשימו לב שזה פסוקים מורכבים קצת, קצת מבולבלים. לא ממש ברור הסדר של הדברים, מה בדיוק רוצים להגיד. מה?
למה זה לא מיודע, ארון האלוהים?
שאלה מעניינת, לא יודע להגיד לך. למה לא כתוב, ושבהיכל השם אשר שם ארון האלוהים. אשר שם ארון אלוהים. תראי, אם תסתכלי, היכל השם, נכון? יש פה הרבה מילים ככה עם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא, הוא שוכב בהיכל השם? מוזר. הוא הרי שוכב לא רחוק מאלי. הרי היה שכשאלי, הוא חושב שאלי קורא לו, הוא ישר הולך אליו. זאת אומרת, הוא נמצא בסמיכות אליו, שהוא יכול לשמוע אותו. זה נראה לו טבעי, זה מצב טבעי, שהוא שומע אותו קורא והוא בא. זה נמצא בחדר על יד, זאת אומרת, אלי ודאי לא שוכב בתוך היכל השם.
לא, לפי הפיסוק יכול להיות שזה בהיכל השם זה מוסב על אמיר אלוהים.
יפה מאוד, ככה נראה לי הרד"ק מפרש, וזה באמת נראה הגיוני, שויהי ביום ההוא ואלי שוכב במקומו, ועיניו החלו כהות לא יוכל לראות, ושמואל שוכב בנר האלוהים טרם יכבה בהיכל השם אשר שם ארון אלוהים. זאת אומרת, זה תיאור זמן, לא תיאור מקום. זאת אומרת, כל עוד שהנר דולק, זה קורה. זה קורה כשהנר דולק. אז למה הרבבו את זה? זאת אומרת, הרבבו פה את הזמן והמקום. אתם שמים לב? יש פה נפש, מקום וזמן. נפשות פועלות, אלי ושמואל, שמשהו עכשיו אינטראקציה מיוחדת יקרה ביניהם. המקום, היכל השם, או ליד היכל השם, בזמן שהנר האלוהים דולק בהיכל השם. זאת אומרת, הם לא ישנים בתוך היכל השם, אלא על יד. זה ברור שהם ישנים על יד. יש להם איזה מקום קרוב שהם ישנים שם. אגב, תשימו לב שבאמת אלי, גם כשחנה התפללה, הוא ישב בפתח המשכן. זאת אומרת, זה שמירה מעולה. אז גם הלישון שם זה על יד. הם בעצם שומרים על המקדש. שניים היחידים שהמקדש עוד איזשהו, יש בו איזה רלוונטיות לגביהם. הם שומרים עליו, הם לא פועלים בניגוד לכללים הרצויים, משרתים ומשרת את אלי לפני השם. עוד נקודה אחת לפני שככה ניכנס, ובזה אני עכשיו נסיים היום, נמשיך בשיעור הבא. תשימו לב להבלטה שאלי לא רואה. מתי פעם אחרונה שראינו שאלי רואה? מתי פעם אחרונה שניכר שאלי לא רק שומע אלא גם רואה? שאלה יפה, חידון, איפה ראינו פעם אחרונה? אז זהו, אז זה לא פעם אחרונה. ששפתיה של חנה נעות, נכון? והוא מנסה לשמור את פיה. זאת אומרת, והוא מסתכל ורואה שהיא שיקורה, והוא מבטומים, רואה שהיא קורה. זה ודאי הוא ראה, שם הוא עדיין ראייתו הייתה טובה. וקולה לא ישמע, שם הוא ראה ולא שמע. ואז היא גם אומרת לו, אתה גם לא רואה. היא אומרת לו, אתה לא רואה נכון, לא קראת טוב. אבל איפה עוד הוא רואה? כשהיא אומרת לו, לנער הזה התפללתי. זאת אומרת, ברור שהעיניים שלו רואות, היא מצביעה, לנער הזה התפללתי. היא מצביעה, היא אומרת, לנער הזה התפללתי. למרות שהיא מדברת, זה לא בכך, אבל להגיד למישהו זה, תפנת שים לב, זה זה, תראה. והנה פה הכל מתחיל, שהולך עכשיו להיות שלב השמיעה. אלי הולך לשמוע, ששמואל עומד לשמוע את מה שיש להשם להשמיע, ודגש מיוחד שהוא לא רואה. הוא כבר זקן ולא רואה. בהמשך זה יוודע כשיבוא האיש המלאך להגיד לו, הפליט, שהיו בגדיו קורות, הוא אומר מה היה, מה הדבר? זאת אומרת, הוא רק שומע צעקות בעיר, הוא לא רואה איך הוא נראה. אז נעצור פה, במעבר הזה מראייה לשמיעה, המעבר הזה מראייה לשמיעה, בזה נעצור, ובעזרת השם נמשיך בפעם הבאה.